תפילת מוסף של ראש השנה היא התפילה הארוכה ביותר שאנחנו אומרים במהלך השנה. וככל שאנחנו מוכנים יותר ומבינים יותר ורואים איך היא עובדת, אני חושב שהתפילה נראית אחרת לגמרי. וזה מה שאנחנו ננסה לעשות עכשיו, להבין איך התפילה הזאת עובדת. בדרך כלל, בתפילות שבת ובתפילות יום טוב, יש שבע ברכות. יש שלוש ברכות ראשונות שיש בכל יום, ברכת אבות, גבורות ואתה קדוש. יש שלוש ברכות אחרונות שיש בכל יום, ברכת עבודה, הודעה, מודים ושים שלום. ויש באמצע ברכה אחת, שהיא ברכת קדושת היום. אז בשבת יש לנו בליל שבת, אתה קידשת, בבוקר ישמח משה, במוסף תיקנת שבת, במנחת האחד, ביום טוב יש לנו ברכת אתה בחרתנו. בראש השנה בתפילת מוסף, אנחנו אומרים תשע ברכות. ויש לנו בעיה. יש לנו תשע ברכות, ואנחנו צריכים להוסיף מעבר לתפילת יום טוב הרגילה עוד שלושה דברים. אנחנו צריכים להוסיף ברכת מלכויות, זיכרונות ושופרות. אז אנחנו נמצאים בבעיה. יש לנו תשע ברכות, כשבדרך כלל יש שבע, ואנחנו צריכים להוסיף שלוש ברכות. אז יש לנו עשר, משהו לא מסתדר. ובמשנה, בראש השנה לבית עמוד א', נחלקו תנאים, שיטה ראשונה, סדר ברכות אומר, כדי שיהיה לכם יותר קל, אתם יכולים במקביל להסתכל גם בטבלה שעשיתי מתחת. אומר אבות וגבורות וקדושת השם. כלומר, אומר את הברכה הראשונה, אנחנו בדעת רבי יוחנן בן נורי, זאת הדעה הראשונה במשנה. אומר ברכת אבות, גבורות, קדושת השם, כלומר ברכת המלך הקדוש, וחולל מלכויות עמהם, ואינו תוקע. כלומר, אומר רבי יוחנן בן נורי, ברכת מלכויות תשבץ בתוך ברכת המלך הקדוש, ושם לא תוקעים בשופר. אחר כך, אומר רבי יוחנן בן נורי, אומר את ברכת קדושת היום, ברכת קדושת היום זה הברכה שתמיד אומרים בתור הברכה הרביעית בכל החגים והשבתות, ותוקע שם, זיכרונות ותוקע, שופרות ותוקע, ואומר עבודה ועודה וברכת כהנים, דברי רבי יוחנן בן נורי. אז כמו שאתם רואים כאן בתרשים, רבי יוחנן בן נורי אומר את מלכויות, תכניס לברכת המלך הקדוש. אמר לו רבי עקיבא, אם אינו תוקע למלכויות, למה הוא מזכיר? רבי עקיבא אומר, לא תוקעים בשופר בברכה השלישית, בברכת המלך הקדוש. תקיעת שופר היא רק בברכה הרביעית. גם רבי יוחנן בן נורי מסכים שלא תוקעים בשלוש ברכות הראשונות. אומר רבי עקיבא, אם אתה לא תוקע בברכת מלכויות, אז בשביל מה אתה אומר לך לברכת מלכויות עכשיו? ברכת מלכויות אמורה להיות מלווה בתקיעת שופר, ואם אתה לא יכול לתקוע, כי בברכה השלישית לא תוקעים עדיין, רק בברכות באמצע, אז בשביל מה אתה בכלל אומר כאן ברכת מלכויות? ולכן אומר רבי עקיבא, אלא אומר אבות וגבורות וקדושת השם, אומר את שלוש הברכות הראשונות בלי תוספת, עם תוספת הברכה, אבל בלי הדברים האלה, וחולל מלכויות עם קדושת היום ותוקע. כלומר, את ברכת מלכויות אתה אומר עם הברכה הרביעית. אתם רואים כאן בתרשים, בטבלה, לרבי עקיבא, ברכת מלכויות היא חלק מברכת קדושת היום. ותוקע זיכרונות ותוקע שופרות ותוקע, ואומר עבודה והודעה וברכת, וברכת כהנים. אז יש לנו כאן שתי שיטות. רבי יוחנן בן נורי אומר, ברכת מלכויות תשים בברכת המלך הקדוש בברכה השלישית, ורבי עקיבא אומר, תשים אותה בברכה הרביעית בברכת קדושת היום. לכאורה, אם היו מבקשים מאיתנו לכתוב את תפילת מוסף של ראש השנה, היינו יכולים ליצור פתרון פשוט יותר, והוא 10 ברכות, נוסיף עוד ברכה, ואז הכל מסתדר. ולדבר הזה נראה שיש שתי תשובות. תשובה אחת היא התשובה הטכנית, כלומר, אין ברירה, יש 9 ברכות, יש מסורת שיש 9 ברכות בתפילת מוסף, אין מה לעשות, זה מה יש, יש מסורת כזאת ויש מסורת, איך הם נראה, ולכן לא הייתה ברירה, היה צריך להחליט איפה לשבץ את הברכה. המסורת הזאת אומרת הגמרא בברכות כ"ט עמוד א', הנה 9 דראש השנה כנגד מי? אמר רבי יצחק דמין קרטינין, כנגד 9 אזכרות שאמרה חנה בתפילתה. בתפילת חנה יש 9 פעמים שם הוויה. כנגד 9 פעמים שם הוויה שמוזכר בתפילת חנה, לכן אנחנו אומרים 9 ברכות בתפילת מוסף. עכשיו זה דבר שראש השנה, זה דבר שהוא באמת מפתיע. חז"ל אומרים שחנה נפקדה בראש השנה. שרה, רחל וחנה נפקדו בראש השנה. אפשר להבין את הקשר בין הדברים, אבל בכל אופן, דבר מפתיע, תפילת חנה של אישה בודדת, פרטית, דבר כזה הולך להכריע לכלל ישראל לדורות שיגידו 9 ברכות בתפילת מוסף. זה מדהים, אפילו מרגש, אבל זה מפתיע. ואני חושב, יש מקום להעריך בזה הרבה, אבל אני חושב שיש כמה דברים מיוחדים בתפילה של חנה, אבל אחד הדברים המיוחדים בתפילה של חנה, שחנה לא רק אומרת תודה לקדוש ברוך הוא, חנה עושה שני דברים נוספים. א', כל תפילת חנה מדברת על השגחת השם בעולם. היא מלמדת אותנו עקרונות. תפילת חנה, חנה אומרת, מקים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. חנה אומרת, השם ידין אפסי ארץ. היא מדברת על השגחת השם בעולם. אבל לא רק שהיא מדברת על השגחת השם בעולם, חנה גם מדברת לא רק על הישועה הפרטית שלה, לא רק על בקשה פרטית שלה, היא יודעת לבקש על כלל ישראל בתפילת חנה, ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. כשאדם רגיל להתפלל על עצמו, לבקש, אז הוא מבקש על עצמו. בתפילה שלך, לזכור, אתה מתפלל על עצמך, כל הזמן תזכור את כלל ישראל, כל הזמן תחשוב על עם ישראל. בתפילה שלך להגיד, ייתן עוז למלכו, ירם קרן משיחו, אלה דברים מיוחדים שחנה לימדה אותנו. לימדה אותנו על ההשגחה, לימדה אותנו על התפילה הפרטית שתמיד חייבת להיות משולבת בתפילה של כלל ישראל. אין תפילה פרטית בלי תפילה של כלל ישראל, ויכול להיות שאנחנו פותחים את השנה, חשוב לנו להדגיש את הדברים האלה. גם בתפילת חנה אנחנו מוצאים 9 פעמים שם הוויה, שם הוויה י' כ' ו' כ' מראה על מציאות השם בעולם. שם אלוקים הוא שם של ריחוק. פרק א' בבראשית מדבר בשם אלוקים, בריאת העולם שמנותקת, שהקדוש ברוך הוא כביכול מנותק מהעולם, הוא יצר משהו והעולם עובד לבד. פרק ב' של בראשית מצטרף שם הוויה, קדוש ברוך הוא נוכח, הוא בורא את האדם, הוא רואה שחסרים לו יצורים, אז הוא בורא בעלי חיים, וזה גם לא מספיק, והוא בורא את האישה. הקדוש ברוך הוא מעורב במציאות, וההתערבות הזאת במציאות כל כך מתאימה לראש השנה להבין שהקדוש ברוך הוא נמצא ובתוכנו, מי יחיה ומי ימות, נוכח, שכר ועונש. אז אולי בגלל הדברים האלה לומדים מתפילת חנה. ובכל אופן, אם למדו מתפילת חנה 9 ברכות, אולי הייתה גם מסורת כזאת, אז אין ברירה, אין ברירה, חייבים לראות איפה לשבץ את ברכת מלכויות. אז רבי יוחנן בן נורי אומר בברכה השלישית, ורבי עקיבא אומר בברכה הרביעית. אבל נראה שאפשר להסביר גם אחרת, ויכול להיות שאפשר להסביר בצורה מהותית. ואני אסביר. מי יותר הגיוני? רבי יוחנן בן נורי או רבי עקיבא? האם יותר הגיוני את ברכת מלכויות לשים בברכת המלך הקדוש, או את ברכת מלכויות לשים בברכת היום? אז לכאורה המלך הקדוש, רבי יוחנן בן נורי, הרבה יותר הגיוני, המלך הקדוש, מלכויות, זה העניין הפשוט. אבל רבי עקיבא לא הבין כך, ואנחנו פוסקים כרבי עקיבא, אנחנו לא מזכירים בברכה השלישית, אנחנו פוסקים כרבי עקיבא, אומרים את זה בברכה הרביעית בברכת קדושת היום. רב חיים מבריסק הסביר בצורה נפלאה. רב חיים אמר שאנחנו מזכירים לפי רבי עקיבא מלכויות בברכה הרביעית, כי עיקר קדושת היום, עיקר ברכת היום זה המלכות. ברכת מלכויות זה לא איזה תוספת. זה לא שאנחנו אומרים צריך גם להזכיר מלכויות, להזכיר זיכרונות. מלכות זה עיקר היום. אתה שואל, מה זה ראש השנה? ראש השנה זה יום ממלכת השם. עיקר היום זה המלכות, זה הדבר המרכזי. כשאתה בא לאפיין את הברכה הרביעית, את ברכת קדושת היום, אתה שואל את עצמך, מה יהיה התוכן? יש לנו בברכה הזאת, בשבת, תוכן מסוים, שמדבר על שבת, ביום טוב יש לנו תוכן מסוים. מה יהיה התוכן בראש השנה? התשובה היא, התוכן בראש השנה הוא מלכות. זה המרכז, זה התוכן של הברכה. ולכן, לפי רבי עקיבא, זה לא שנתקענו, אין ברירה, יש 9 ברכות, צריך לראות איך לשבץ, אז אין ברירה, צריך כאילו לדחוף את מלכויות לברכה הרביעית. לא, לפי רבי עקיבא זה לכתחילה. זה המקום של מלכויות, זה עיקר היום. עיקר היום זה המלכות, ולכן המקום הטבעי של מלכויות זה בתוך ברכת היום. וחיזוק לדבר הזה, ברכת היום, הברכה הרביעית, איך היא נגמרת? לא בתפילה פלוסף רק, בכל התפילות, שחרית, מנחה, ערבית, לא כשאנחנו מוסיפים מלכויות. הברכה הרביעית נגמרת בכל התפילות, מלך על כל הארץ. מקדש ישראל ביום הזיכרון, מלך על כל הארץ. זאת אומרת, שכשאנחנו אומרים במנחה, בלי קשר למלכויות, אנחנו אומרים את ברכת קדושת היום, אנחנו חותמים מלך על כל הארץ, כי המרכז של הברכה זה המלכות. מה קורה אם אדם שכח ולא חתם מלך על כל הארץ? בעל חיי אדם אומר שלא חוזר על התפילה, והוא מסתפק, אולי במוסף צריך לחזור על התפילה. אבל רב חיים טען שחייב לחזור על התפילה בכל התפילות, שחרית, מנחה, ערבית, אם שכחת מלך על כל הארץ. רב חיים אמר, זה לא רק תוספת, מלך על כל הארץ, זה המרכז, זה העיקר, שכחת את זה, הפסדת את התפילה. אז אם כך, הסברנו כעת את שיטת רבי עקיבא, ולמה הוא שם את זה בברכה הרביעית, ושזה לכתחילה, ולא רק בגלל שהוא נתקע עם 9 ברכות. ועכשיו ננסה לרדת לשלב הבא, ולנסות להבין את מבנה התפילה בצורה יותר מפורטת. תסתכלו בדפים האחרונים, 4, 5 ו-6. כתבתי לכם כאן, בדילוגים קצת בהתחלה, את תפילת מוסף של ראש השנה. תפילת מוסף של ראש השנה מתחילה, ברוך אתה השם אלוקינו אבותינו אלוקי אברהם, הברכה הראשונה, אבות, אחרי זה אתה גיבור, גבורות, אחרי זה אתה קדוש, ואז מגיעה הברכה הרביעית. אתה וחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, זאת הברכה של כל החגים. ובתוך הברכה הזאת, כרבי עקיבא, אנחנו מכניסים את מלכויות. אז אתם רואים, כתבתי מתחת מלכויות, אבל זה לא מתחיל בברכה, זה חלק מברכת, מהברכה הרביעית, מברכת היום. מלכויות מתחיל ועלינו לשבח לאדון הכל. עלינו לשבח, נלקח מכאן, זה המקור, ומשם אנחנו רגילים להגיד זה בסוף התפילות, אבל המקור הוא כאן. עלינו לשבח לאדון הכל. תכף אנחנו נראה שכל ברכה, מלכויות, זיכרונות ושופרות, יש בה 3 חלקים. חלק ראשון הוא הקדמה, מבוא, שמתאר מה הרעיון של הברכה, על מה הברכה הזאת הולכת לדבר. זה החלק הראשון, המבוא. חלק שני, האמצעי, זה הפסוקים שצריך להזכיר אותם, הפסוקים מהתורה, הנביאים והכתובים, שצריך להזכיר את ה... שמדברים על הנושא של מלכויות, זיכרונות ושופרות. והחלק השלישי הוא תפילה ובקשה לעתיד, שמה שאמרנו עכשיו, בעזרת השם יתקיים. בואו נראה. מלכויות, יש לנו את עלינו לשבח. אז יש לנו הקדמה כללית, הקדמה שמדברת על מלכות השם בעולם, ועל כך שמלכות השם היא לא כמו מלכות של עובדי אלילים, הבל וריק, עובדי אלילים לעומת מלכות השם. אחר כך יש את הפסוקים, 10 פסוקים של מלכויות, מה שמוקף כאן בריבוע, ואחר כך תעברו לעמוד 5. אחר כך יש בקשה לעתיד, אלוקינו ואלוקי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וינשא על כל הארץ ויקריך. כאן יש לנו בקשה לעתיד, שהקדוש ברוך הוא ימלוך על כל העולם, הקדוש ברוך הוא, כל מה שדיברנו עכשיו מלכויות, תעזור לנו שבעזרת השם כך יהיה מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. והסיום של הברכה הזאת, כמו שהזכרנו קודם, ברוך אתה השם מלך על כל הארץ. זה הסיום, כמו שאמרתי קודם, בכל התפילות, שחרית, לא רק במלכויות, זאת הברכה הרביעית. בואו נעבור לברכת זיכרונות. ברכת זיכרונות, יש לנו הקדמה לברכה. אתה זוכר מעשה עולם, פוקד כל יצורי קדם. כאן בקטע הזה, בהקדמה הזאת, מדברים על זיכרון. מה זה זיכרון? אני אומר בקצרה, היה מקום להסביר יותר, אבל בגלל שאני לא רוצה להאריך בשיעור, אני אומר בקצרה. יש זיכרון אחד, שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, זוכר, יודע. איך אנחנו אומרים בברכה? צופה ומביט עד סוף כל הדורות, הוא יודע הכל. זה זיכרון בתור מצלמה. זה זיכרון אחד. יש לנו זיכרון גם בתור השגחה. גם את נוח באהבה זכרת. השגחה היא לא רק השגחה שפוגעת במי שלא עושה רצון השם, אלא גם השגחה לטובה באהבה זכרת. דאגת לנוח. ויש עוד זיכרון שלישי, אני רק אגיד בקצרה, יש עוד זיכרון שלישי שמדבר אלינו. אלינו. איפה יש פה בברכה? כן, השם הורי ורבי הרב עמיטל מאוד אהב התפילה. אשרי שלא ישכחך. אשרי שלא ישכחך. ובן אדם, ובן אדם יתאם אצבח. הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו. דואג לנו. תיזהרו לו לשכוח אותו. גם לנו יש תפקיד לזכור. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שיזכור. גם אנחנו אשרי שלא ישכחך. אל תשכח את הקדוש ברוך הוא, תזכור אותו. זאת ההקדמה של זיכרונות. אחר כך יש לנו את הפסוקים, את 10 הפסוקים המוקפים. פסוקים, ואחר כך יש לנו אלוקינו ואלוקי אבותינו. יעלה ויבוא. יעלה ויבוא, אנחנו משבצים בתוך פרקת זיכרונות. אם הייתי שואל אנשים בעל פה, אני לא חושב שאנשים היו חושבים כך. אנשים היו אומרים, התחלה, בסוף, זה נמצא מפתיע שיעלה ויבוא, שמנו דווקא בזיכרונות. למה שמנו בזיכרונות? נקרא אותה, אז מיד תבינו לבד. יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויבקד ויזכר זיכרוננו וזיכרון אבותינו וזיכרון ירושלים עיר קודשך ועיריך וזיכרון מלכות דוד ומשיחך וזיכרון כל עמך, הכל פה על זיכרון. אז ברור שיעלה ויבוא צריך להיות בזיכרונו. מיד אחר כך אלוקינו ומוקי אבותינו זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך ופוקדנו ופקודת ישועה ורחמים משמי שמי קדם. כאן יש בקשה לעתיד שאמרנו קודם. ריבונו של עולם, תזכור אותנו, תזכור אותנו בצורה טובה, תזכור את כל הזכויות שלנו, תזכור את עקדת יצחק, בקשה לעתיד, תזכור את עם ישראל לטובה. זאת ברכת זיכרונות. בואו נעבור לברכת שופרות, עמוד 6. הקדמה, אתה נגלית בענן כבודיך, עליו קודשך לדבר עמה וכו'. ההקדמה עוסקת במעמד הר סיני. ההקדמה אומרת לנו, מה זה שופר שכתוב בתורה? אם תסתכלו בהקדמה הזאת, 4 פעמים מופיעה מילה מנחה. המילה היא נגלטה, גילוי. אתה נגלטה, נגלטה עליהם בגלותך מלכנו, וקולות וברקים עליהם נגלטה. הגילוי בא עם השופר. כשאנחנו מדברים על שופר של הקדוש ברוך הוא, זה התגלות השם. כל פעם שנמצא בתנ"ך את שופרו של הקדוש ברוך הוא, מעמד הר סיני זה כמובן הבולט, הדבר מדבר על התגלות של הקדוש ברוך הוא. ואז יש לנו את הפסוקים, ואחר כך בקשה לעתיד, אלוקינו ולקי אבותינו, תקע ושופר גדול לחירותנו, קדוש ברוך הוא, ת, תקע בשופר גדול, תביא לנו את החירות, את המשיח. זאת הבקשה לעתיד. זה המבנה הכללי של התפילה. עכשיו נעבור לשלב השלישי ונחדור עוד יותר פנימה. בואו נסתכל בפסוקים עצמה, ראינו את המבנה. בואו נסתכל עכשיו בפסוקים שמוקפים כאן בריבוע. נתחיל ממלכויות. אולי לפני זה, תסתכלו בדפי המקורות, שיש לכם קצת, עושים פה קצת פעילות גופנית, אני מצטער, לא נורא. אנחנו בעמוד 2, תכף נחזור לעמוד 4, אבל עמוד הראשון. אומרת הגמרא בראש השנה למדבד עמוד א', משנה אין בו חתין מעשרה מלכויות, מעשרה זיכרונות, מעשרה שופרות. חייבים להיות 10 פסוקים למלכויות, 10 פסוקים לשופרות, לזיכרונות, 10 פסוקים לשופרות. שואלת הגמרא, אנחנו בעמוד 1, במקור 4, למטה. שואלת הגמרא, למה? הנה 10 מלכויות כנגד מי אמר לוי, כנגד 10 הילולים שאמר דוד בספר תהילים. 10 פעמים דוד המלך מהלל את הקדוש ברוך הוא בספר תהילים, ולכן יש לנו 10 פסוקים במלכויות, לזיכרונות ושופרות. אומרת הגמרא, הילולים טוב אהבו, דוד המלך מעלה את הקדוש ברוך הוא הרבה יותר מ-10 פעמים. אלא אומרת הגמרא, הנה לך נכתיב, והוא עלו בדקע שופר. הפכנו עמוד, איפה שמוזכר ההילול ביחס לשופר, אלה 10 הילולים. תשובה שנייה, רב יוסף אמר, כנגד 10 הדברות שנאמרו למשה מסיני. רב יוחנן אמר, כנגד 10 מאמרות שבהן נברא העולם. יש לנו 10 פסוקים, או דוד המלך, או 10 הדברות, או 10 מאמרות. הדבר הזה נפסק להלכה בשולחן ערוך, תקוף צדיק א', סעיף ד', אומרים 10 פסוקים של מלכויות, ו10 של זיכרונות, ו10 של שופרות. בכל ברכה, 3 מהם של תורה, 3 מהם של כתובים, 3 של נביאים. מה בולט לעין, זועק?
הסדר,
תורה, כתובים, נביאים. כמו שהשולחן ערוך אומר, כך אנחנו גם אומרים למעשה. אם תסתכלו עכשיו בדפים, בעמוד 4, אנחנו חוזרים לתפילה עצמה. כך אנחנו אומרים. תסתכלו בפסוקים, כתוב בתורתך, אחרי זה ובדברי קודשך כתוב לאמור שזה נביאים, ואחר כך, כתובים, ואחר כך ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב לאמור. יש לנו תורה, כתובים, נביאים. אותו דבר בזיכרונות ושופרות, תורה, כתובים ונביאים. למה? אז תסתכלו בבקשה בעמוד 2, מקור 6. אומר הריטב"א, וריבה על התוספות כתב, דוודאי נביאים וכתובים שווים בקדושתם. אז דבר ראשון, אומר לנו הריטב"א, אין הבדל באמת בין כתובים לנביאים. אנחנו תמיד רגילים לומר תנ"ך, תורה, נביאים, כתובים. אבל אין הבדל בקדושה בין נביאים וכתובים. למה אנחנו אומרים תורה, נביאים, כתובים? בגלל שתחילת תקופת הנביאים הייתה לפני הכתובים. יהושע, שופטים, שמואל, זה לפני דוד המלך. אז מתחילים הנביאים, אבל רוב הנביאים היו אחרי דוד המלך. ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, אסף, רובם אחרי דוד המלך. זאת אומרת שבאמת הכתובים אפילו קודמים לנביאים מבחינת רוב הספר, אבל אנחנו מתחילים בנביאים, כי בכל אופן נביאים ראשונים היו לפני הכתובים, אבל אין הבדל מהותי בין נביאים לכתובים. אז התשובה הראשונה היא, הקדמנו את הכתובים לנביאים, כי אין הבדל, כתובים, נביאים, זה לא משנה, אנחנו רגילים נביאים כתובים, אבל אין הבדל. זו התשובה הראשונה. תשובה שנייה, אומר הריטב"א, בסוף דבריו, אני קורא שורה מלמטה, וכדי שלא יזלזלו בקדושתנו להראות שכולן ברוח הקודש, תיקונו לאומרם תחילה. הריטב"א מאיר, בנביאים אתה רואה את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, ישעיהו, אתה רואה שהיה דבר השם אל ירמיה, קדוש ברוך הוא מדבר אל הנביאים. אבל בכתובים אתה לא רואה, אתה קורא ספר תהילים, אתה לא יכול להיות בטוח שזה נבואה. אולי זה דברים שדוד המלך היה משורר טוב. כדי להבין את הקדושה של הכתובים, שגם הם נאמרו ברוח הקודש, לכן אנחנו עושים להם כבוד ומקדימים אותם לדברי הנביאים. זאת תשובה שנייה. למה הכתובים נמצאים לפני הנביאים? תשובה שלישית, תסתכלו ברב צדוק במקור 7. אומר רב צדוק, ובזה יש להבין מה שתקנו בנוסח התפילה, 10 פסוקי שופרות. לומר, פסוקי כתובים, קודם פסוקי הנביאים. אנחנו כפסוקי התורה נזכר בהם קולות השופר של מתן תורה שהוא לרמז הפשוטה שלפניה. ופסוקי כתובים נזכר עניין מצוות תקיעת שופר מצידנו, שהוא רמז התורה באמצע. ופסוקי נביאים נזכרים פסוקי השופר שלעתיד לבוא, שיהיה גמר התיקון מצד השם יתברך, לרמז פשוטה שלאחריה. אני אסביר מה אני חושב שרב צדוק אומר. בדרך כלל זה בא לידי ביטוי יותר בפסוקי שופרות, שם זה בולט. הפסוקים של התורה והפסוקים של הנביאים מדברים על פעולות השם, על פעולות הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, פסוקי הכתובים מדברים על פעולות האדם. בואו נסתכל בפסוקי שופרות. לא נורא, אני אגיד בעל פה עכשיו, לא צריך חבל על הזמן, אבל מי שפתח, פתח. פסוקי התורה, ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד. מי? קול שופר של מי? של הקדוש ברוך הוא. ונביאים, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. מי יתקע בשופר גדול? קדוש ברוך הוא. והשם אלוקי, עכשיו בוא נראה לנביאים, בהמשך, והשם אלוקים בשופר יתקע, עוד פעם הקדוש ברוך הוא. אם נלך לאמצע לכתובים, בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם, מי? בני האדם. הללו אל וקודשו עלו ברכי העוזו, מי? בני האדם. תחילת העולם בפעולות השם. סופו בפעולות השם. אבל תפקיד בני האדם הוא לפעול בעצמם. אנחנו צריכים לפעול בעצמנו, לעשות פעולות אנושיות שיתחברו לרצון השם בעולם. לכן ההתחלה בפסוקים שמדברים על פעולות השם, הסוף פעולות השם והאמצע על פעולות האדם. רב צדוק גם הסביר שלכן יש בתקיעות, פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה, זה מתאר את פעולות השם הפשוטות ואת העליות והירידות, שברים תרועה שמתאר את כל העליות והירידות בעולם כפעולת האדם שנמצאת באמצע. אז זו תשובה שלישית. תשובה רביעית, תסתכלו בבקשה, מקור 8 בעמוד 2, אותו עמוד שהיינו קודם של רב צדוק. הרמב"ם כותב הלכות שופר 3 פסוקים מן התורה, 3 מספר תהילים, 3 מספר נביאים. הרמב"ם כאן שינה משהו, מה הוא שינה? תהילים. במקום להגיד כתובים, הוא אמר תהילים. עכשיו באמת זה נכון, שאם תסתכלו, כל הפסוקים שאנחנו מביאים במוסף מהכתובים, הם מספר תהילים. אבל למה הוא כתב ספר תהילים? הסביר הרב סולובייצ'יק, שדוד המלך, הוא המרכזי שמהלל את הקדוש ברוך הוא בתנ״ך. נעים זמירות ישראל, שירי דוד המלך אנחנו אומרים בברכת ברוך שאמר. המרכז שהמטרה שלנו בראש השנה זה להלל את הקדוש ברוך הוא. למלכויות, זיכרונות ושופרות להלל אותו. כיוון שהמגמה היא להלל, לכן דוד המלך נמצא באמצע. כלומר, לא כתובים באמצע. דוד המלך באמצע. תהילים באמצע. תהילים, נעים זמירות ישראל שיודע להלל כל כך טוב, הוא זה שנמצא באמצע, ולכן זה תורה, תהילים ונביאים. זו תשובתו של הרב סולובייצ'יק. יכול להיות שאפשר להוסיף עוד תשובה. תסתכלו בעמוד 3. עמוד 3, מקור 10. אומר הריטב"א והווה יודע. ולדברי רבי יהודה שהיה מקדים כתובים לנביאים, אפשר שהיה מפני כבוד הנביא להשלים בו. אומר הריטב"א, זה לא שאנחנו הקדמנו את הכתובים לנביאים, אלא אנחנו שמנו את הנביאים בסוף מפני כבודם. הנביאים נמצאים בסוף כדי לחתום בנביאים מפני כבודם. ואני חושב שאולי אפשר להסביר את זה בצורה קצת אחרת. יכול שאנחנו שמים את הנביאים בסוף, לא מפני כבודם רק, אלא מעוד סיבה. אני לא אכנס עכשיו בפנים לראות בפנים, אבל אם נסתכל בפסוקי הנביאים, כמעט כל פסוקי הנביאים מדברים על החזון העתידי, על העתיד הטוב יותר. במלכויות, עלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה השם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ, ויאמרו יהיה השם אחד ושמו אחד, וזיכרונות, וזכרתי אני את בריתי אותך, וקימודך ברית עולם. בשופרות, והיה ביום הוא יתקע בשופר גדול. יכול להיות שאנחנו חותמים בנביאים, לא רק בגלל שרוצים לחתום בנביאים, אלא בגלל התוכן של הדברים של הנביאים שמדברים על חזון עתידי טוב, על בקשה לעתיד, אנחנו רוצים, אחרי שהזכרנו מלכויות, זיכרונות, שופרות, להביא פסוקים שמדברים על העתיד הטוב, ויכול להיות שזה לא רק לדבר על העתיד הטוב, אלא מיד אחרי זה תהיה בקשה. נכון, אחרי הפסוקים ראינו שיש בקשה שמדברת, מבקשת על העתיד. מה יותר מתאים מאשר להצמיד את פסוקי הנביאים שמדברים על העתיד הטוב, לבקשה שלנו לעתיד טוב יותר. ולכן יכול להיות שפסוקי הנביאים בסוף, שהם מדברים על הבקשה העתידית, החזון העתידי, ומצטרפים אל הבקשה שלנו. ועכשיו, בדקות שנותרו לי, אני רוצה לדבר על הפסוק העשירי. בואו נחפש את הפסוק העשירי. תקחו בבקשה את עמוד 4. ראינו שיש 10 פסוקים, אז יש 3 תורה, כתובים, נביאים, ויש עוד פסוק אחרון שמסיים בתורה. עמוד 4, איפה הפסוק העשירי? הוא לא בעמוד 4, סליחה, הוא בעמוד 5. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה הפסוק העשירי במלכויות. איפה הפסוק העשירי בזיכרונות? איפה הוא? נכון, בעמוד 5 למטה, לפני החתימה של הברכה, כאמור, וזכרתי אני, וזכרתי להם, ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, זה הפסוק העשירי, אתם רואים? עמוד 5, 3 שורות מהסוף. וזכרתי להם, ברית ראשונים, הוא לא נמצא יחד עם הפסוקים, העבירו אותו קדימה, למטה פה, בתוך הבקשה. מעניין? תעברו לשופרות, איפה נמצא הפסוק העשירי? גם כן, למטה, בתוך הבקשה, גם כן, כאמור, ויום שמחתם אתכם, ונתקעתם בחצוצרות וכו', והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם. למה? למה זה נעשה בצורה כזאת? למה לא הביאו את רצת הפסוקים, את הפסוק העשירי, ופתאום דחפו את שני הפסוקים האלה, וזיכרונות ושופרות, קדימה, לתוך הבקשה. כדי להסביר את זה, אני רוצה לחזור לעמוד 1. אני רק אומר משהו, יכול להיות שאת השלוש דקות האחרונות, הבאות, מי שלא מרוכז, לא יהיה איתי, אבל לא נורא. א', לא נורא, כי מספיק מה שהיה עד עכשיו. וב', לא נורא, כי גם אם הוא לא יהיה איתי, הוא יבין את ההמשך. אבל אני אומר את השלוש דקות הדבר הזה, כי הקטע הזה מסביר את ההוכחה למה שאני אגיד בהמשך, אז מי שאיתי, שיהיה איתי. עמוד 1, מקור 2. ראינו מקודם את המשנה, אתם זוכרים? ראש השנה דפמת, בית עמוד א'. מחלוקת רבי יוחנן ונורי ורבי עקיבא, האם להזכיר מלכויות בברכה השלישית, כדעת רבי יוחנן ונורי, בלי תקיעת שופר, או בברכה הרביעית. וראינו שרבי עקיבא אומר לרבי יוחנן ונורי, אם אתה לא תוקע בשופר, בשביל מה אתה אומר מלכויות בברכה השלישית? הגמרא אומרת, על זה תסתכלו, ואותו קטע, רק בקטע השני, במקור 2, אומרת הגמרא, אמר לו רבי עקיבא, אם אינו תוקע למלכויות, למה הוא מזכיר? שואלת הגמרא, למה הוא מזכיר? רחמנה אמר איתקר, מה זאת אומרת למה מזכיר? חייבים להזכיר פסוקי זיכרונות, גם אם אתה לא תוקע בשופר, אתה חייב להזכיר פסוקי זיכרונות. מה זה השאלה, למה אתה מזכיר? ברור שצריך להזכיר, גם אם אתה לא תוקע. אומרת הגמרא, אלא למה 10? למה 10 פסוקים? למה 9? דאויל ואישתני, אישתני. אומרת הגמרא, למה להזכיר מלכויות? זה ברור, חייבים להזכיר מלכויות. אבל אם אתה לא תוקע בשופר, למה אתה אומר 10 פסוקים? תגיד רק 9 פסוקים. והדבר הזה מאוד משונה, מה זה קשור בכלל? אם אתה לא תוקע בשופר, תגיד 9 פסוקים, למה? יש הפסוק העשירי, הוא קשור לשופר יותר מאחרים, להפך, פסוקים קודם יותר קשורים לשופר, מה זה קשור? שאם אתה לא תוקע בשופר, למה אתה אומר את הפסוק העשירי? הרב סולובייצ'יק הסביר בצורה נפלאה. מה המטרה של הפסוק העשירי? תסתכלו מקור הבא, המקור הבא זה אצלכם, זה מקור עמוד 3, מקור 11. אומר הטור, כתב אביה, כתב הרעביה, יש שאין משלימים למניין יהיו פסוקים של זיכרונות וזכרתי להם ברית ראשונים, וכן ביום שמחתכם, לפי שאינם סמוכים לשאר המקראות, כמו מלכויות שאומר מיד, ובתורתך כתוב למור שמה ישראל, ועוד שאין בו שופר אלא חצוצרות, ולא ייתכן לדבריהם שהראשונים משלים בתורה, ולדברינו ישלימו בתורה. ומה שירחיקו, לפי שהפסוק נופל על לשון תפילה. אומר הרעביה, למה הפסוק בזיכרונות ושופרות העשירי לא נמצא מיד אחרי הפסוקים, אלא נמצא אחר כך, כי המטרה של הפסוק העשירי היא תפילה, היא בקשה. כיוון שהמטרה של הפסוק העשירי זה תפילה ובקשה, לכן הוא מתאים להיות בתוך הקטע האחרון שעוסק בתפילה ובקשה. ראינו שכל ברכה יש פתיחה, יש פסוקים ויש אחר כך בקשה או תפילה. הפסוק העשירי, כיוון שמטרתו היא בקשה או תפילה, מתאים לו להיות בסוף בתוך הקטע שמדבר על התפילה, על הבקשה. כך אומר הרעביה. אומר הרב סולובייצ'יק, עכשיו אפשר להסביר בצורה פשוטה מה רצה רבי עקיבא מרבי יוחנן בנורי. עוד שנייה, שאלה טובה. הברכות הראשונות, שלוש ברכות הראשונות, מטרתן, מה מטרתן כל יום? שבח. יש לו שבח, בקשה והודעה. בשלוש ברכות ראשונות, כתוב להלכה, נפסק להלכה, אסור לבקש בקשות. אלה ברכות שבח, לא מבקשים בקשות. יש אותם תוספות מהגאונים, צריך להביא אותם, אבל בעיקרון לא מבקשים בקשות בשלוש הברכות הראשונות. תשעת הפסוקים להגיד שם אין בעיה, כי תשעת הפסוקים הם לא בקשה. אומר רבי עקיבא לרבי יוחנן ונורי, אם אתה אומר את מלכויות בברכה השלישית, אתה לא יכול להגיד את הפסוק העשירי. כי הפסוק העשירי הוא בקשה. אתה יכול להגיד תשעה פסוקים, את הפסוק העשירי שהוא בקשה אתה לא יכול להגיד. תגיד תשעה, אל תגיד את הפסוק העשירי. הפסוק העשירי הוא בקשה, אותו אתה לא יכול להגיד. זה מה שרצה רבי עקיבא מרבי יוחנן בנורי. וכיוון שהמהות של הפסוק העשירי הוא בקשה, לכן, כמו שאמרנו, נזכר בדרך כלל בתוך התפילה ולא מיד אחרי הפסוקים. אבל, עדיין נשאלת השאלה, הרי בברכת מלכויות, זה לא כך, ראינו בברכה הראשונה במלכויות, בואו נפתח את ברכת מלכויות. בברכת מלכויות זה לא כך. בברכת מלכויות יש לנו בעמוד 5, ובתורתך השם אלוקנו, כתוב למור שמע ישראל השם אלוקנו אשר אחד, זה מופיע מיד אחרי הפסוקים הקודמים. שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, זה גם קבלת עול מלכות שמיים, וגם בקשה שהשם שהוא אלוקנו יהיה אחד בעולמו. למה זה לא נמצא בתוך התפילה כאן, בתוך הבקשה? התשובה היא פשוטה. ברכת זיכרונות ושופרות נכתבו במיוחד לצורך זיכרונות ושופרות, ולכן בתוכם שמו את הפסוק העשירי. אבל כאן הקטע הזה של אלוקנו ואלוקי אבותינו, של ברכת מלכויות, לא נכתב בשביל מלכויות. איך אני יודע שהוא לא נכתב בשביל מלכויות? כי הוא נמצא בתפילת מנחה ושחרית וערבית, הוא נמצא בכל התפילות. הוא לא נמצא רק במוסף, הוא לא נמצא רק בתפילה שאומרים מלכויות, בכל התפילות אומרים את הדבר הזה. הזכרנו את זה קודם. כיוון שכך, זה קטע שנכתב בלי קשר למלכויות. אז כשבאו להוסיף את הפסוק של מלכויות, הוסיפו אותו לפני הקטע. זה לא נכתב במיוחד למלכויות. כשכתבו מיוחד, כתבו את הפסוק בפנים. אבל כאן זה קטע שנמצא בכל התפילות, אז אותו לא שינו. לא הייתה הברירה, אלא להוסיף את הפסוק לפני זה, ולא בתוך הקטע הזה. הרב סולובייצ'יק, כיוון שהוא חשב שהפסוק העשירי במהותו שייך לקטע הזה, רק אי אפשר היה להכניס את זה בפנים, כי זה לא נכתב במיוחד בשביל זה, היה מבקש מהחזן לנהוג אחרת ממה שחזנים בדרך כלל נוהגים. חזנים בדרך כלל, תסתכלו בעמוד 4 למטה, אז תזכרו, חזנים בדרך כלל עושים ניי ניי ניי, מתי? וישב נמלך על כל הארץ, ויאמרו ישב אחד, ושמו אחד. ניי, 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 נכון? מפסיקים. ואז מתחילים. עוד ראה שם, אומרו, שמה ישראל השם, אלוקינו, השם אחד. סליחה, טעיתי, ככה הסופט שקרצה, יעשו. זה עושה במקום אחר. עמוד 5, חזנים ממשיכים. ובדור אחר השם, אומרו, שמה ישראל השם, אלוקינו, השם אחד, ניי, 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 ניי. ואז אלוקינו ואלוקי אבותינו. הרב סולובייצ'יק אמר לחזן אצלו, אתה אל תעשה את הניין העיניים אחרי שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אתה תעשה את זה בעמוד 4 למטה. ויאמרו ישם אחד ושמו אחד. נא, תכף תראו שזה לא מה שאתם עושים. ניין, 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 ניין. ובתורתך השם אלוקינו כתוב למור, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אלוקינו כאבותינו, מלוך על כל העם כולו ויכבודך. אתם שמים לב שזה לא הולך לכם? לא מסתדר, לא ככה אנחנו עושים. לפני שנה בקהילת קודש אלון שבות התפלל, מי שהיה חזן של הרב סולובייצ'יק 30 שנה? הלכתי, שאלתי אותו, אמרתי לו, זה נכון? ככה אומר הרב סולובייצ'יק, היה מקפיד עליי, כל פעם אומר, אל תעשה לי את עדיין עדיין שם. חייב להיות רצוף, כי הפסוק הזה הוא חלק מהבקשה, הוא חייב להיות שייך לקטע הבא. ועכשיו, כתבתי לכם את המבנה, תסתכלו בטבלה בסוף עמוד 3, לא 3, 3, כן? למטה? שלוש? כן, למטה כתבתי טבלה שעושה סדר עכשיו, סיכום קצר וסדר מכל מה שלמדנו. יש לנו הקדמה במלכויות, זיכרונות ושופרות. הקדמה, מלכויות עלינו לשבח לאדון הכל, זיכרונות על השגחה וזיכרון, שופרות גילוי שכינה בשופר. אחר כך יש תשעה פסוקים. מה המטרה של תשעת הפסוקים? תשעת הפסוקים הם ראייה. הם מנסים להוכיח את מה שאמרנו בהקדמה. הקדמנו בהתחלה שמלכות השם בעולם, דיברנו על מלכות השם בעולם ועל המשמעות של מלכות השם, באים הפסוקים ומתארים את מלכות השם בעולם. תיארנו אחרי זה את השגחה וזיכרון, באים הפסוקים ומוכיחים מהפסוקים, מתוך הפסוקים, מה שאמרנו קודם, שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, זוכר. דיברנו על גילוי שכינה בשופר, אמרנו שהקדוש ברוך הוא מתגלה בשופר, באים הפסוקים ומראים בכל מקום שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך השופר. כלומר, תשעת הפסוקים מטרתם להוכיח את מה שנאמר בהקדמה. הפסוק העשירי מהמטרתו, יש לו מטרה אחרת, הוא לא בא להוכיח מה שנאמר קודם, הוא פסוק של בקשה, של תפילה. אתם רואים את החיצים שעשיתי? עשיתי חיצים כי תשעת הפסוקים שייכים למעלה, להקדמה. הם מנסים להוכיח את מה שנאמר בהקדמה. לעומת זאת, הפסוק העשירי הוא תפילה ובקשה, הוא שייך לחלק האחרון, לבקשה הלכת. העתידית של הבקשה לעתיד שהקדוש ברוך הוא ימלוך על כל העולם, יזכור אותנו בזיכרון טוב ויתקע בשופר גדול לחירותנו. אני חושב שכשמבינים את המבנה הזה, כל התפילה היא אחרת. אתה אומר את התפילה הזה כל כך ארוך, שאתה אומר, 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 אתה מבין את המבנה, פתאום אתה מבין מה הולך, פותים את הסדר, זה הרבה יותר כיף ומשמעותי להתפלל בצורה כזאת, והמגמה שלנו שמתוך התפילה הזאת נוכל באמת להרגיש שהקדוש ברוך הוא מלך שלנו, לא רק בשביל שהוא יזכור אותנו, אלא גם כדי שנזכור אותו, שנזכור שמלכות שמיים תלויה בזה שאנחנו נעשה מצוותיו, נקיים, נקפיד על כל דבר, בעזרת השם, שנזכה לקבל מלכותו, לקבל את כל ההלכות ואת כל התורה בצורה מלאה ושלמה, ושהקדוש ברוך הוא יזכור אותנו לטובה, יאהב אותנו וישמח בנו.